הגמרא במסכת ברכות בדף י"ב, שדיברה על ברכות קריאת שמע, שיש לנו פעמיים ביום קריאת שמע, אחד בשחרית אחד בערבית. אחרי קריאת שמע אנחנו אומרים בשחרית אמת ויציב, ובערבית אמת ואמונה. והאמת הזוהר עמד על השינויים האלה. גם בגמרא יש. גמרא אומרת, אמר רבה בר בר חנה משמד הרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, מחוץ לקריאת שמע עצמה שצריך אדם לומר אותה, צריך לומר את האמת ויציב ואת האמת ואמונה. מאיפה למדנו? מפסוק. והוא כל התקנות שחכמים תקנו לנו, כולם מקורם מהתורה הקדושה. פסוק בתהילים אומר, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. אז בבוקר אנחנו מספרים חסדי השם, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. מספרים אמת אלוהי העולם הוא מלכנו, אמת אשר ישמן למצוותיך, אמת במצרים גאנתנו. מספרים השבח של הקדוש ברוך הוא, חסדים שעשה איתנו. להגיד בבוקר חסדיך, ואמונתך בלילות, שאני הולך לישון בלילה, בליל ערבית קודם. אחרי קריאת שמע מיד, מזכיר באמונה כל זאת, וקיים עלינו. גם בירושלמי יש דבר דומה, בירושלמי פרק א' לברכות, הלכה ו', אומר שם מה זה אמת ויציב, צריך להזכיר שם יציאת מצרים, ולהזכיר שם קריאת ים סוף, ומכת בכורות, כמו שאומרים, כל בכוריהם הרגת. כוח הישראל גאלת, וצור ישראל וגואלו, כך כותב הירושלמי, ואילו בלילה אנחנו אומרים אמונה, מה הסוד של האמונה, למה דווקא בלילה אמונה? אומר הירושלמי, באמונה בלילה בגלל הגאולה הזאת שהבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו, ואנחנו מאמינים בו, ואפילו שהוא מתמהמה המשיח, ועבר עוד שנה ועוד שנה ועוד חג ועוד חג ועדיין לא בא, אנחנו מאמינים שיקיים לנו את הבטחתו שהוא הבטיח לנו שיגאל אותנו גאולת עולם. נמצא, הכל תלוי באמונה. מעשה גם ספר בראשית שאנחנו נתחיל אותו, יש לנו כעת שבוע שלם להתכונן לפרשת בראשית. לא כמו שאר השנים, יש שנים שאין אפילו יום אחד. ששמחת תורה יום חמישי, מיד יום חמישי, משישי, שבת ישר יוצאים לשבת בראשית. שנה ברוך השם, יש לנו שבוע שלם להכין את עצמנו, שני וחמישי, כל שאר הימים. כל האמונה, הרמב"ן כתב שספר בראשית יקרא ספר האמונה. שאדם בלי אמונה אין שום דבר. לא התורה שלא תורה, ולא המצוות שלא מצוות, ולא עבודת השם עבודה, ולא התפילה תפילה. עיקר הכל היא האמונה. כבר ידוע, כבר מבין להדרה של הפסוק בראשית, שש מידות. שצריך האדם לזכור, תמיד להנחות אותו בכל דרך ודרך. בראשית, בית, ביטחון. דבר ראשון צריך ביטחון בשם יתברך. רש, רצון, שלא יהיה כעסן, כלומר שיהיה לו נחתוח. ואלף, יאות אלף, היא האמונה. בלי אמונה בשם, לא שווה שום דבר. כמו שאמר אברהם אבינו לשרה, רק כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים, אומר לפרעה, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. יכול להיות אדם הכי אינטליגנט בעולם, הכי רחמן, הכי פילוסוף, הכי מדען גדול. אדם שיכול לדבר גבוהה גבוהה, אם אין לו אמונת השם בליבו, כל הדיבורים לא שווים כלום ברגע של מבחן. כמו שראינו, הגרמנים הארורים, יש בעולם מדענים כמותם? אין. תראה איזה מכונות הם מייצרים. עד היום, מכונה גרמנית נחשבת מספר אחת בעולם. עוברים את כולם. והמדע שלהם הגיע לאיפה שלא הגיעו אחרים. הרבה יותר. בשעת מבחן, בשעת מלחמה, אין אכזרים ואין רשעים ואין חיות טרף כמותם. למה? כשאין לאדם אמונה, עבודת השם לא שווה כלום. יכול להיות הכי גדול בתורה, יכול להיות הכי בעל מצוות ובעל חסדים, יכול להיות בעל לשון רהוטה, יכול להיות אומן גדול, יכול להיות מוסיקאי נפלא, הכל. זה מתנה מעת השם. אבל אמונה זה האדם, מה שהוא נוטע בליבו, אהבת השם, יראתו, אמונתו של השם יתברך, היא עיקר העיקרים, בלי אמונה לא שווה כלום. כבר כתבו, הרמב״ם כתב על אריסטו הרשע, שהיה, שאומרים שבסוף ימיו חזר בתשובה, היה פילוסוף יווני, בזמן ירמיהו הנביא הוא היה. הוא היה רבו של אלכסנדר מוקדון, שהיה לו תלמידים, היה מלמד אותם פילוסופיה, כל מיני עניינים, הבריאה, העולם, תורת הנפש, תורת, אני יודע, אפולוציה, ביולוגיה, לא חשוב מה. היה מלמד אותם, והנה יום אחד נכנסו אליו תלמידיו לבית, היה איזה דבר דחוף, ראו אותו יושב ואוכל את התרנגולת עם הידיים והרגליים. התרנגולת הייתה לא מבושלת, אפילו חצי מבושלת. הבשר שלה היה קשה מאוד. שם את שתי ידיו, התרנגולת היה קורע אותה ואוכל, וגם עם הרגל. אמרו לו, אריסטו, אתה לימדת אותנו שאדם צריך להיות אינטליגנט, רחמן, ביישן, עדין נפש, עציל, רוח. זה לא חוסר בלי פוצצות. אמר להם, כשאני אוכל, אני לא אריסטו. זאת אומרת, זה לבד. זה אני אריסטו, כשאני איתכם בבית המדרש, אני יכול להרצות לכם מכאן ועד כמה שתרצו. אבל למעשה, כשהוא אוכל, הוא כמו חיה. וזה ההבדל בין האדם היהודי, שנקרא אדם בצלם אלוקים, לבין שאר בני האדם, שנקראים בני האדם, אבל הם לא בני האדם. זה צלם אלוקים, זה רק לאדם יש. האדם שהוא יהודי ישראלי, כמו שכותב הרב יסוד ושורש העבודה, אומר במה נבחן האדם אחרי יום הכיפורים. אחרי שאנחנו עוברים את הזיכוך והתענית של יום הכיפורים, הקדושה והתארה של היום הקדוש הזה, איך האדם מתנהג, בעיקר בשעת אכילתו. איך הוא אוכל? איך הוא שותה? אם אחרי יום כיפור חזר לאכול באותה צורה, באותה מהירות, באותה ריצה, באותה תאווה, שהיה אוכל לפני כן, זה אותו אדם, זה יום הכיפור לא עשה בו מאומה. אבל אם השתנה קצת, מרגיש. ביום הכיפורים אנחנו דומים למלאכים. מה המלאכים אינם אוכלים? גם אנחנו איננו אוכלים. הם אינם שותים. המלאכים הולכים יחפים, אף אנחנו הולכים יחפים. המלאכים דבוקים השם יתברך, אנחנו דבוקים בו. אז אדם אחרי יום כיפור צריך להרגיש בו שינוי. מאיפה בא הכל? מהאמונה שהיא נמצאת בלב האדם. ואגב, מה ההבדל בין אמונה לביטחון? צריך לדעת שהם שני דברים נפרדים. רבנו וחי עליו השלום בעל חובות הלבבות, היו קוראים לו חכם הנפש, כי היה בקי בנבחי הנפש. לא היה כמו בעל מוסר גדול עד היום. הספר שלו חובות הלבבות, זה ספר מורה דרך לכל ספרי המוסר. כותב שזה שני עניינים, אמונה וביטחון. יכול להיות אדם מאמין, אבל הוא עדיין לא הגיע למדרגת ביטחון. מאמין, הרבה יהודים מאמינים. וגם להאמין, יש מאמינים באחוזים. כמו שאדם לפעמים לא עליכם חולה ומאמין ברופא, שהרופא הזה, הוא מחפש איזה רופא שירפא אותו. אז הוא אומר, לא, זה לא כל כך טוב, זה רופא הרבה יותר טוב. הנה, יש לי רופא יותר גדול, יותר מומחה. אז הוא מאמין שהרופא ירפא אותו. אבל הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא מחפש את הרופא היותר טוב. זה יקרה מאמין, אבל לא בוטח. בוטח ששם את כל מבטחו וכל משענו וכל יהבו על השם יתברך בלבד. כמו שאמר בתהילים דוד המלך עליו השלום, משליך על אדוני יהבך, הוא יחלקה לך. מה זה יהבך? כמו שאמרה הגמרא, לאו הידע אמור, מה יהבך? פירוש יהבך. עד שיום אחד נסע בדרך וישב, לקח אותו איזה עגלון, נסע אותו על החמור שלו. הוא היה לו מסע חכם, היה לו מסע על הכתף. אמר לו שכל יהביך בשדה הגמלה היה שם, זה היה גמל. הגמל אולי בדמות חמור. היה גמל, אז אמר לו, תוריד את המסע מעליך ושים על הגמל שלי. ואז הבין, אשליך על השם יהביך, זה ביטחון מוחלט ומושלם בקדוש ברוך הוא. עד שאין לו שום סמיכה, שום אדם אחר בעולם. אז אמונה זה עצם האמונה במציאות השם יתברך בעולם. היא המפתח, היא האלף בית בעבודת השם. אנחנו מתחילים ספר בראשית, מתחילים לקרוא את התורה מההתחלה, מתחילים לקרוא את סדר בריאת העולם. צריכים דבר ראשון, לטוע בליבנו את האמונה במציאות השם. אחר כך אדם זוכה מגיע למדרגה ב' שהיא יותר גבוהה יותר, שהיא ביטחון. אבל בלי אמונה לא יכול לעשות כלום. זה פירוש באמונתך בלילות, להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות. למה בלילות דווקא? זוהר הקדוש מבאר. למה אומרים אמת ואמונה בלילה? ואמת ויציב בבוקר. אומר אמת ואמונה בלילה, שהלילה האדם מרגיש את עצמו מנותק מהעולם. כסף, הבנקים סגורים, העסקים לא עובדים. והוא נמצא לבד, לפעמים יש לו איזה כאבים, יש לו איזה מחושים, יש לו איזה דאגה. אין לו מישהו לידו שיכול לעזוב לו, להושיע אותו. אז הוא מרגיש את הצער יותר, כמו שאמרו בגמרא, שאם יש חולה, אל תלך לבקר אותו בערב, שהחולה מכביד. בלילה גם החולה מכביד. ולא בבוקר, שאז הוא מרגיש הכי טוב בעולם. אז אתה תתייאש, ותגיד, הנה הוא כבר בריא. אלא שעות קרובות סמוכות לצהריים, או שעות שלפני הצהריים, או אחרי הצהריים המוקדמות, שאז הוא נמצא במצב הנורמלי שלו, באמצע. לא לכאן ולא לכאן. נמצא בלילה, גם האדם הבריא, מלא דאגות, חששות, פחדים. והנה כאן בבוקר, כמו שהמדרש אומר, שעכשיו אנחנו בעולם הזה מפחדים. אומות העולם קמים עלינו, כל יום קמה איזה אומה מאיימת על ישראל. והפסוק אומר, מי את ותראי מאנוש ימות, ומבין אדם חציר ינתן, ותשכח אלוה עושיך. תפחד תמיד מפני חמת המציק, ואיה חמת המציק. אומר המדרש, משל לאדם שהיה הולך בדרך. מצא לו איזה פינה, איזה מערה, הגיע ערב לנוח שם, שב לאכול, שתה, למד קצת, קרא, אחר כך קראתי עד שמה, נכנס לישון. בא לשכב, ונה רואה גחלילית. בגמרא זה מוזכר, גחלילית. גחלילית זה איזה, כמו איזה יתוש קטן. איזה נמלה שמאירה בלילה, יש לה וינקר שלא נכבה לעולם. זה עובד סלולרי, יש לו מצברים מהשמיים. והיא מהירה, והוא היה מפחד, חסר אש, עובר את ישרוף לו כאן את כל הטבן, המזרון שהוא שוכב עליו, כל המערה תעלה באש. או מי יודע איזה נחש זה, איזה נחש צפע, מי יודע מה זה. גחלילית, וראה אותה כל הלילה, הולכת, מסתובבת, אבל לא יודע אפילו שזה בעל חי, לא הבין, היה מפחד. בלילה, והנה נהיה בוקר, ראה שזה סך הכל איזה יתוש, נמלה. מהלכת. אבל מזה אני פחדתי. אומר כך אנחנו, אומר המדרש בגלות הזאת. הגלות נמשלה ללילה. עכשיו אנחנו בלילה. ובלילה הטבע האדם שמפחד מכל דבר. מכל דבר מדאיג אותו, מטריד אותו. אז הוא חושב שהנה יש איזה מציק, איזה אויב, מי יודע מה הוא יכול לעשות. בסוף הוא קם בבוקר, רואה, זה, מזה אני פחדתי. אומר כך יהיה לעתיד לבוא. שאז ישראל ישלטו בעולם, משיח יבוא, תהיה גאולה, ואז נגיד לה, אנחנו פחדנו מאלה אומות העולם, מהחששות האלה, אומר הזוהר זה באמונתך בלילות, בגלות אנחנו צריכים להתחזק יותר ויותר באמונה. האמונה נחוצה דווקא בלילה. או כמו שהרבו דרהם עליו השלום כותב בתפילת ערבית, למה אנחנו אומרים אמת ואמונה? כיוון שבלילה אנחנו מפקידים את נשמותינו, בידי השם יתברך. חלק יד שמה, טוב שאדם יאמר את הפסוק, בידך אפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא כמו שאר בני העולם, אומות העולם שהם דומים לבהמות, סתם אוכלים וישנים ושותים, הכל אצלם אותו דבר, היום, הלילה, הבוקר, הערב, הכל אותו דבר, אנחנו לא כך. כשאני הולך לישון, אני קורא כיד שמה, שנאמר, לא ישכב עד יאכל טרף, ואז אדם קורא קריאת שמע והורג כמה אלפי מזיקים שנבראו מעוונותיו. ודם חללים ישתה. אז זה קריאת שמע שקורא אותה. זאת אומרת, אני קורא קריאת שמע ואחר כך מוסר את נפשי בידי השם יתברך. כיוון שהשינה, אחד מ-60 במיטה, ומי יודע אם יקום האדם, כמה יש שישנו ולא קמו. אז הוא בידך הפקיד רוחי, באמונתך בלילות, שאנחנו מפקידים נשמותינו בידי מי שאמר והיה העולם, ומאמינים שהוא ישיב אותה. הגמרא אומרת שהוא בעל פיקדון נאמן, אין כמוהו. שאר העולם אתה יכול להפקיד פיקדון בידי מישהו, ספק יחזיר לך, ספק לא יחזיר לך. ואם יחזיר לך, תמצוא לו איזה כלי, או איזה חפץ, יחזיר לך איזה משומש, יחזיר לך איזה מקולקל, מקומט, הרוס, מלוכלך, מזוהם, מי יודע מה. כאן לא רק שאנחנו מחזירים, נותנים לקדוש ברוך הוא בלילה נשמה, מרוטה, עייפה, לאה, אין כוח. הרי אדם אומר, אני מת מעייפות. והנה קם בבוקר ומוצא אותה מחודשת. מחזיר נשמות, אתגרים מתים. עומד ואומר, מודה אני לפניך. מלך אל חיים וקיים, שחזרת בי נשמתי בחבלה רבה, באמונתך. הכל בנוי על האמונה, באמונתך. זה אומר המודה להם, זה באמונתך בלילות, אמת ואמונה, זה בלילה. שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא שישיב לנו את נשמתנו בבוקר. אומר, תראה איך האדם מצחיק. יש לו לפעמים איזה דאגה. אז הוא דואג ביים בבית, או קיבל מכתב מארנונה, או קיבל איזה מכתב מס הכנסה. או אני יודע, יש לו איזה בעיה עם השכן. או יש לו ילד שמרגיש לא טוב. או מה יהיה מחר עם התלמוד תורה, או מה מלמד רוצה מבלבל את המוח, והמפקח קורא לי, מה אני עושה איתו מחר? הוא צריך להגיד שיר למעלות, להתפלל, לבכות, לא יודע, פחד. אומר, האדם יש לו בסדר, אז יש לו דאגות כאלה, ויש דאגות יותר חמורות, יש דאגות של בריאות, יש דאגות של שלום בית, של חינוך ילדים, אבל הדבר הכי מפחיד בחיים של האדם זה חייו הוא. אם הוא יחיה או לא יחיה, יש מישהו מאיתנו יודע אם עוד דקה הוא חי? לא. והנה אתה לא דואג, אז זה אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אם הדבר הכי קשה, הכי חשוב, הכי יקר שיש לך, זה נשמתך. הנה אתה הולך לישון, תחשוב לרגע, כמה יש ישנו ולא קמו? כמה יש ישנו ולא עליכם קיבלו התקף לב או דום לב? שלא עליכם תינוקות, לפעמים אומרים לזה מוות בעריסה שמצילים. וכן על זה הדרך. אז מבוגרים, בכל שכן, כמה יש שקמו בבוקר כמו חצי בני אדם? אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז הנה אתה מאמין בדבר הכי יקר לך, שזה חייך שלך, חייך הקודמית. על אחת כמה וכמה מזה ילמד מוסר האדם לא לחשוש משום בריאה בעולם, משום דבר. וזה מבין, זה נקרא כבר דרגת ביטחון. אז יש אמונה, יש ביטחון. אמונה, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא הנותן חיים. הוא המריק שפע לכל העולמות, הוא המשגיח והוא מצוי בכל נברא. אבל יש מעל זה שאדם לא יפחד, זו כבר מדרגה יותר גבוהה. שלא יחשוש ולא יפחד משום נברא בעולם, משום דאגה, ושום דאגה לא תטריד אותו מעבודת השם, היא תיקרא ביטחון. יש עוד רמב״ם נפלא מאוד ראיתי בפירוש המשניות. רמב״ם מפרש את הברייתא, רבי חנניה בן עקשיא אומר, זה גם משנה, למעשה אומרים אותה לפני כל קדיש על ישראל. למה? כיוון שידוע שאין לומר קדיש, כך כתוב פוסקים, שאין לומר קדיש אלא או בגמר התפילה, או בגמר תורה שבכתב, או תורה שבעל פה. עליו הכי אין לומר קדיש. אז בדרשה או בשיחה, חוששים שאולי בדרשה לפעמים לא היה דברי תורה. לפעמים קורה, שמדברים דרשה, לפעמים המצאה שלמה כולה, אני יודע מה שיש שם. ואין שם דברי תורה. אנחנו רוצים להגיד קדיש, שהקדיש יחול על משהו. אז תקנו לומר, את המשנה הזאת, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ובפסוקים, בלב הכי יש לנו, זה לא צריך להגיד רבי חנניה, נפקה מינה בבוקר, שאנחנו מתפללים את התפילה. אז אם לפני התפילה אמר איזה דברי תורה ורוצה להגיד קדיש, צריך להגיד רבי חנניה, אבל בתפילה לפני הודו, לא צריך לומר רבי חנניה, זה טעות שאומר רבי חנניה. אנחנו אומרים שם את המשנה, יהודה בן תימא אומר, אחרי הברייתא של רבי ישמעאל. ושם כך כתבו לנו פוסקים, כולם. כיוון שאנחנו אמרנו את פרשת התמיד, ועניין הקטורת, ולא רבנם פתאום הקטורת קצת, כל הברייתות שיש שם, בן שאומר גם בעת, ורבי נתן אומר, זה אומר כפרה, דברי הגמרא, ביה, סדר המערכה, ואומרים את המשנה של איזו מקומן. וברייתא דרבי ישמעאל ב-13 מידות, ומסיימים, יהודה בן תימא אומר, הוא מיד עומד ואומר, התגדל והתקדש אומר רבה עם על ישראל. זה לא קשור ליתום, הרבה טעו חשבו שזה אם יש יתום בבית הכנסת, אומרים את הקדיש. ואם אין יתום בבית הכנסת, נמשיך על ההודו. זה טעות. זה אחד מתיקוני התפילה. כיוון שאנחנו כעת עולים מעולם העשייה אל עולם היצירה. למה עולם העשייה? זוהר אומר, כל הקטע הזה הראשון של התפילה, אתה מספר הקורבנות, זה עולם העשייה, מעשה. כתורת, זה מעשה. כל הסדר, העקדה גם כן זה עולם העשייה. עכשיו אני בא להגיד, מזמורים של שבח, הודו לשם קראו בשמו, דורה מעוללותיו, אין נקמות, מזמור של חנוכת הבית, אחר כך מזמור לתודה וכו'. אומנם האשכנזים נוהגים לומר ברוך שאמר לפני הודו, אבל הספרדים נוהגים לומר הודו לפני ברוך שאמר. רבנו הרי ואת שני המנהגים, שניהם אמת, אין חלילה לפסול מנהג מסוים. אבל לפני שאני בא לומר את הפרקים של השבח, שזה עולם היצירה, למה? כמו ששם יושבים המלאכים שהם משבחים את הבורא. אומרים, עלו את השם מן השמיים, עלו במרומים, עלו כל מלאכיו, עלו כל צבעיו, עלו שמש וירח. מה, השמש הזאת יש לה פה? לא, יש את המלאך הממונה עליה שאומר שירה. כשהוא אומר שירה, היא נוסעת. אם הוא מפסיק לומר שירה, היא עומדת. לכן אמר יהושע, מה הוא אמר? שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. למה אמר דום? אמר שמש, היה צריך לומר שמש בגבעון, עצור! כמו יש ניידת, אומר תעמוד בצד. למה אמר לדום? אלא המלאך של השמש אומר שירה, ואז השמש נוסעת. היא שרה. אז הוא אמר למלאך, שתוק! המלאך שתק, השמש עמדה. אז כך זה, כל הבריאה כך. אז זה היצירה, זה עולם היצירה. אז אני צריך, כדי שאני מעלה את עולם העשייה לעולם היצירה, לקרוא קדיש. לכן אם לא אמרו קדיש עוד, הוא חסר בסדר התפילה. חיסרון שקשה לתקן אותו. אחר כך, אחרי עולם היצירה, אומרים שירת הים. סוף שיר זה השתבח, ואז אומרים קדיש, ברכו. סיימנו את הזמירות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן, התגדל והתקדש מרבה. אתה אומר ברכו, עכשיו מתחיל עולם הבריאה. יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, בורא את הכל. היה ראוי בגלל ישראל לומר גם שם קדיש, אבל כיוון שאסור להפסיק, כמה חשוב לסמוך גאולה לתפילה, אין לנו שם קדיש. אחרי זה החזרה, אחרי חזרת השעץ, עוד פעם יש קדיש לפני השלוש ובתך. שוב, אתה מחבר את עולם האצילות, כי בעמידה זה עולם האצילות, לכן שם עומדים. לא יושבים ולא מתנועים ולא כלום, עומדים, שרפים עומדים ממען לא. אז שם גמרנו עולם האצילות, יורדים לעולם הבריאה, אז אומרים קדיש, אשרי יושב בתך, הוא בא לציון, מה מסיימים בו הוא בא לציון? ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו לטועים, זה בריאה. גמרת, אומר שיר של יום, בית יעקב, שיר של יום, שזה עולם היצירה עוד פעם, עוד קדיש של קווה לעולם העשייה. עכשיו, קדיש לפני עלינו לשבח, הוא לא חובה בכלל, וכותב רבנו הרי פירוש. הוא לא חובה, רק אם יש שם יתום, אומר אותו, זה הקדיש שנתקן ליתום. מה שאין כן שאר הקדישים, הם חובה שהם שייכים לתיקוני התפילה, שהם הסולם שמעלה את התפילה ממקום למקום. בלי זה לא יכולה התפילה לעלות. לכן הקדיש הוא לא שבח נורא להיום. ומה כל סוד הקדיש, רבותיי? השכחנו את זה. על עניין גוג ומגוג. כי מה זה התגדל והתקדש? על שם הפסוק, והתגדלתי והתקדשתי לעיני גויים רבים. היום לא יודעים את השם. וגם אלה ששמעו את שמעו לא מכירים את ערכו. וגם אנחנו לא יודעים מספיק את ערך השם יתברך. ויש מעשה עם רב סעדיה גאון, עון הגאונים היה. ראש עדת ישראל בכל העולם כולו, מצודתו הייתה פרוסה על כל העולם, רב סעדיה. הוא היה יושב בבבל, אבל היה נודד, היה נוסע, נסע למצרים, היה באירופה, היה במזרח התיכון, היה בכמה מדינות, היה מסתובב, מביא את דבר השם. כל פסק שלו שהיה יוצא מתחת ידו, כולם עונים ואומרים אמן. חי לפני 1200 שנה. והוא פעם היה צריך להגיע לאיזה עיר מסוימת. הודיעו לבעל הבית שהוא יבוא לשם. הוא הגיע לשם. אבל הוא רב סעדיה גאון, הוא צדיק, חסיד, ענם, וחיפש רושם ורעש. בא לבעל הבית, נכנס אצלו, אפילו לא אמר לו, אני שלום, נעים מאוד, אני רב סעדיה גאון, ומשרתים, לא כלום. האם יש לך אכסניה? שמעתי שיש לך אכסניה, אולי יש לך אכסניה בשבילי. כן, בבקשה. תן לו איזה חדר. אמר לו, מה אתה אוכל בוקר, מה אתה אוכל צהריים, מה אתה אוכל ערב, איזה תפריט? אמר לו, מה שיש. איזה דברים אתה מעדיף, פירות, ירקות, ילדים כאלה, לחם כזה, לחם כזה. שם. וישב אצלו איזה 3 ימים, והיה לומד. ובעל הבית לא הכיר שזה רב סעדיה גאון. והנה באו גדולי העיר, הרבנים של העיר, לבעל הבית, ואמרו לו, שמענו שרב סעדיה גאון אצלך. הוא אומר, כן, אני גם קיבלתי ידיעה, ועוד לא הגיע. הוא לא נמצא פה, לא נמצא אצלי. ישבו שם, חיבד אותם בשתייה, וזה אמרו, בבקשה, איך שתשמע שהוא מגיע, תודיע לנו. כי זה איש ענק, יש לנו הרבה שאלות לשאול אותו. הלך, הלכו. למחרת עוד פעם באו, אמרו לו, לא יכול להיות, לא ייתכן. רב סעדיה גאון פה. הגיע ליום, ולא הגיע. טוב, הלכו. עבר שבוע, ורב סעדיה גאון אצלו בבית, מתפלל, שם המניין, מתפלל, לומד, והכל. לא באו, לא באו, לא הלך לפרסם, אני רב סעדיה גאון, מה אתם רוצים ממני? והנה אחרי שבוע באו ואמרו לו, בבקשה, תבדוק טוב, איזה אורחים יש לך? אמר לו, יש לי איזה אורח אחד, שהגיע מרחוק, אני לא יודע אפילו מאיפה. אמרו, תן לי לראות אותו. נכנסו אליו, דיברו איתו דברים, ושאר גילו שזה רב סעדיה גאון. התחיל בעל הבית, תפס את ראשו, והיה דופק בקיר. אוי לי, אוי לנפשי. גדול ישראל, גדול הדור, ששמו יוצא מסוף העולם ועד סופו, שבוע פה אצלי בבית, ואני לא יודע לשמש אותו. הוא שירת אותו כמו ששירת אורח רגיל, לא אורח חיים. והתחיל לבכות. ובאו החכמים, התחילו להרגיע אותו. וכל הציבור הגיע, נוצאה שמועה בעיר כאש בשדה קוצים, שרב סעדיה גאון נמצא אצל האכסניה, בעל האכסניה הזה. כל העיר הגיע. שלום לך אדוננו. תפס רב סעדיה גאון חוץ מכבודו את ראשו, והתחיל להטיח בקיר. אומר, אוי לי, אוי לנפשי, אמרו, רבנו, אור עינינו, אתה נר ישראל. אומר, אני, אם זה בעל הבית, בשר ודם היה אצלו, בגלל שהוא, והוא כיבד אותו, כיבד אותי בכל הכבוד שבעולם. לא חסך ממני, לא מנע ממני, לא אכילה, לא שתייה, לא כלי מיטה, לא כלי נטילה, לא כלי רחצה, הכל, כל מה שהייתי צריך הביא לי. מלא! בגלל שהוא לא כיבד אותי כמו שצריך לכבד את מי שהוא חשב שצריך לכבד, שזה רב סעדיה גאון. זאת אומרת, יש מדרגות, בוודאי אם יבוא אליך הביתה, נגיד איזה איש חשוב, תכבד אותו. אבל אם יבוא איש יותר חשוב, יותר גדול, אז הכבוד מגיע לו עוד יותר גבוה. ואם יבוא גדול הדור, אז בהתאם אתה תכבד אותו. אומר, ואני לא יודע לכבד את בוראי, הקדוש ברוך הוא, כמה שאני אחשוב ואדע בגדולתו, עדיין לא הגעתי לאפס קצהו. אז מה אני אעשה שהתרשלתי בעבודת השם התברך שלי? הוא היה בוכה ובוכה ובוכה. וכל חייו היה מספר, רב סעדיה גאון, אחר כך את הסיפור הזה שקרה איתו. אומר, תראו, תלמדו מוסר מבעל הבית הזה, שהוא כיבד את האורח שלו, אבל הוא כיבד אותו לפי המדרגה שהיה אמור, שהוא התכונן, תכנן. תכנן להוציא לו איזה עוגות מיוחדות, ושטיחים מפוארים, וכלי זהב נעים, ועוד כל מיני שירותים נפלאים. אומר, ככה אנחנו גם, בעבודת השם. הרי כל יום אדם עולה עוד יותר. עברנו עוד ראש השנה. עברנו עוד יום כיפור. עוד יותר נודע לנו גדולת השם יתברך. הרי כמה חטאנו לו. המבקשים לו מחילה, ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח. ועוד 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 פעם במוצאי יום הכיפורים, יוצאת בת קול ואומרת לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. ואחרי זה שוכחים, עושים עוד פעם ארונות, כי אחרי שובי ניחמתי, אחרי ודאי ספקתי על ירא, עוד פעם מבקשים סליחה, סלח לנו אבינו כי חטאנו, והוא סולח והוא מוחל. אז כמה הקדוש ברוך הוא גדול? נו, אז בהתאם, עוד שנה עברה, אנחנו צריכים להוסיף עוד בשבח, בגדולה, ביקר והכבוד, אנחנו צריכים לכבד את הבורא. זה יש אמונה ויש ביטחון. אמונה זה האמונה במציאות השם, והביטחון זה לפתוח בו. שנחזור דברי הרמב״ם, הרמב״ם מבאר את המאמר רבי חנניה בן עקשיא. הרמב״ם אומר ככה, פירוש דברי רבי חנניה הם שעיקרי האמונה, שימו לב מה כותב הרמב״ם, עיקרי האמונה, שכשאדם מקיים מצווה, איזה מצווה שלא תהיה, זה לימוד תורה, אם זה תפילה, אם זה צדקה, אם זה כיבוד אב ואם, כל מצווה שהוא בא לעשות. שלא ישתף דבר אחר מחפצי העולם הזה באותה מצווה. והיה אדם מחפש במצווה איזו סגולה. סגולה לעושר, סגולה לבנים, סגולה לרפואה. אומר הרמב״ם, לא, תראו כמה הוא צעק על המזוזה, שבזמנו של הרמב״ם היה איזה מישהו שאמר, תכתבו איזה שמות קודש מסביב למזוזה או מאחורי המזוזה או בצד של המזוזה, והרמב״ם יצא נגד זה בשצף קצף. איזה מילים קשות כתב על מי שעושה את המזוזה. אומר המזוזה, אתה חושב זה בשביל זה קניע? אתה עושה מהמזוזה, המזוזה זה גזירת הכתוב, זה מצוות השם יתברך שהוא גזר עלינו שנזכור אותו בכל פעם שניכנס ונצא לבית שלנו, שנדע שהבית הזה זה שלו, זה לא הבית שלי, שאני קניתי את זה מרכושי והכסף שאני עבדתי, נכון שעבדתי, וזה מי נתן לך את הכסף? הוא מוכתב על מזוזות בתיך ובשעריך, כדי שיהיה זוכר האדם את הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. מרחלילה לעשות מהמצוות וזה תועלת אחרת. עכשיו, ודאי שהרמב״ם מודה שהמזוזה שומרת, אין ספק. הרמב״ם מודה בזה. שמה זה מזוזה? מה כותבים שם? שם שדאי. ושדאי שומר דלתות ישראל, כך תרשו רבותינו. והזוהר הקדוש כותב, מזוזות, הזוהר אומר, זז מוות, אותיות זז מוות. חס ושלום נגזר על אותו בית מוות, המוות בורח משם. לכן כמה צריך להיזהר שהמזוזה תהיה שלמה, נקייה, וגם בקדושתה של המזוזה. הזוהר החמיר מאוד בפרשת בית חנן, שלא ישים, לא ישפוך מים מזוהמים, כמו שיש כאלה שוטפים את הבית, ואת כל המים המזוהמים שופכים שם ליד המזוזה. אומר, בורח המלאך משם, ששומר על הבית. או ששמים פח אשפה, מנקים את הבית מיום שישי, או לפעמים יש מקדימים מיום חמישי. כל הקרטונים והרכזים של ביצים, וזה שמים ערימה, שלא רואים כמעט את המזוזה, ליד המזוזה. והם גורמים רעה להם, כי כל הבית לא שמור כעת. ולא רק הבית. הזוהר אומר, המזוזה היא לשמור עליך בדרך. איך? הוא אומר שאתה בא לצאת, יצר הרע, הוא השטן, הוא יצר הרע. הוא מחכה כמו לא עליכם כלב נאמן לשולחו, מחכה לך ליד הדלת. הוא עורב לך שם. הוא לבית לא יכול להיכנס, כי יש שם מזוזה. אז מה הוא עושה? הוא יושב בחוץ. ואיפה הוא יושב? בצד שמאל שלך כשתצא. שם הוא רובץ. והוא מחכה לך שתצא בשביל לרדוף אחריך ובדרך להחטא אותך חס ושלום, להזיק לך. ויש לאדם כל מיני תקלות, פה בא מישהו רב איתו, פה מישהו לקח ולא שילם, פה גנבו לו רכוש, פה הבנק עשק אותו, פה... הוא לא יודע מה זה, זה היצר הרע, רודף אחריו ועושה לו נזקים. והוא שפה הוא נפצע, פה הוא נפגע, פה הוא נחבל, קרה לו איזה משהו. אומר, אז אם אתה שם מזוזה, אז איפה אתה שם את המזוזה בימין הנכנס? אומר רבי שמעון שזה שמאל היוצא, ששם נמצא היצר הרע. אז המזוזה הזו מכניעה אותו, נותן לו מכה בראש, אולי הכל לזוז. עכשיו אם אדם בא ולוקח אשפה ושם שם, כלומר, ביזה את המזוזה. ביזיון. מרחק 400 שיהיה לפחות. 2 מטר. או בצד שכנגד. אבל לא ישים שם אשפה. למה שם שם את האשפה? גם לפעמים יש פח אשפה לכל מיני נערות שמכניסים בתאי דואר. שים את זה מתחת למזוזה. שים את זה בצד, תחף אותו לציד. או לצד השני, או לצד. לא יפה, לא טוב, זה לא טוב לבני אותו בית שישימו שם. אומר הזוהר, עמית קלנה, עושה ביזיון במזוזה. אז מה רציתי לומר? ודאי שהמזוזה שומרת. אבל אני לא שם את המזוזה בשביל שמירה. אני שם את המזוזה למה שהשם ציווה. והיא תשמור. והמצווה שומרת. אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא ישמור אותי. אני אעשה את מה שהוא ביקש ממני לעשות, הוא ישמור עליי. וכי מי שומר עליך כל הזמן? איך הדופק עובד כל רגע? מי שומר? אני ישנה ולבי ער. איך המוח עובד? כמה תאי מוח עובדים? תראה מה כותבים הספרים, ספר הברית, כותב דבר מפחיד. אומר, אדם הולך ברגל. איך אמר, והיו הדברים האלה, שר הנוכים צריך היום למביך, ושנתם למבניך, שבתך ובאתך, לך תך בדרך, מה יש בהליכה? הוא אומר, השרירים שיש לאדם בגוף, ידוע, אין דבר חזק כמו השריר. לא עליכם אלה שסובלים ממחלות, לא עליכם. ניבון שרירים, הם לא יכולים כלום לעשות. הוא מרותק לכיסא גלגלים, והולך וגובע עד שלא יכול גם לבלוע, ומזה הוא מת. כי איך אתה בולע את הרוק אפילו? יש שרירים בצוואר, בגרון, שהם נמתחים ומושכים את הרוק פנימה. ואיך אדם נושם? גם כן, יש לו בטח הזה, שמתרחב, מכניס אוויר, ומתכווץ, מוציא את האוויר השרוף החוצה. יש חמצן, מוסיף חמצן, וככה הלב עובד. הלב איך עובד? הוא שריר אחד סך הכל, עצום וענק, כבר עוצמה אדירה שאין כמוהו. שהוא כל הזמן מתכווץ ונפתח, מתכווץ ונפתח. וזה השריר, השריר הוא, אתה רואה אותו חזק כמו פלדה. אלה שמתאמנים ברמת משקולות או בכל מיני כיפוף ידיים וכדומה, תראה שלהם שרירים מפותחים, מוצקים כמו פלדה. אבל השריר עצמו הוא מים, הוא מימי, מתכווץ ונמתח. עכשיו ברגל, אומר בספר הברית, יש אלפי שרירים בברכיים, הרי יש כאלה שסובלים מהברכיים, בעיקר זקנים, או אלה שרצו כל החיים שלהם, ששיחקו טניס, או אני יודע מה, השתמשו יותר מדי בשרירים, אז כשמתבגרים בגיל מוקדם יחסית, מתחילים השרירים כבר להרס, כל הסידן שם נהרס. עכשיו מה קורה עם השריר? השריר צריך להתכווץ ולהתמתח, לכן בחורף לפעמים התנועות הן קצת יותר קשות, כי יש קור, אז הקור מונע מהשריר להגיב מהר. יש אדם שהוא מגיב מהר. עכשיו ברגל אתה נותן צעד קדימה, אז יש כמה שרירים קדמיים מתכופפים, והשרירים האחוריים מתכווצים. אתה שוב פותח את הרגל, נעשית פעולה הפוכה, אלה שהתכווצו נמתחו, ואלה שנמתחו התכווצו בחזרה. וכי אתה נותן פקודה? לא. המוח אוטומט נותן להם הוראות. וכל זה נעשה בשניות. זה רק אחד מיני מיליון של פעולות שהגוף מכונה כזו אדירה, איזה פעולות היא עושה. בעין, שהאדם מסתכל כל רגע הצידה, מזיז את העין שלו לימין, מזיז לשמאל, מזיז למעלה, מזיז למטה, יכול להזיז את זה באלכסון. יש שש חוטים דקים בערובה של העין, שהעין תלויה שם, וכל רגע זה זז. אם חס ושלום איזה שריר אחד לא במקום, טק, העין לא יכולה לזוז. עונייה, קוראים לזה כסוקר. יש לו פזילה, העין שלו פוזלת הצידה. תראה כמה פעולות האדם עושה בלי סוף. בידיים אני פותח וסוגר את הזרוע, כל רגע כאן, מתכווצים שרירים ונפתחים. יש שרירים מכאן, יש שרירים מכאן, מקדימה או מאחורה. והשריר יודע בדיוק, הוא מקבל פקודה מהמוח, פתח, סגור, סגור, פתח, כל הזמן. זה פותח וזה סוגר, זה סוגר וסוגר, פותח בבת אחת. בלי שהאדם אפילו חושב, תינוק בן יומו אפילו עושה את זה, והכל נעשה לבד. הגמרא אומרת לידת האדם, זה לא נס גדול? כמה בנשמת כל חי, כמה צריך להודות לשם, על כמה ניסים שעשה איתו, היה בבטן אמו, כמה פעמים יכלה להפיל אותו? ולא, הקדוש ברוך הוא, מי שומר את העובר בבטן אמו? הקדוש ברוך הוא. מגיע השעת הלידה, הפוך, כעת צריך להיפתח ולצאת. אם חס ושלום לא ייפתח, היא תשושבת וזועקת, תחיל תזעק בחבליה, עד שהקדוש ברוך הוא עונה לה, 70 קולות של היולדת, ואז הוא מגיח ויוצא החוצה, ושוב נסגר המקום. זה הכל ניסים ונפלאות, רק מה? אצלנו זה טבע. זה חוק פיזיקלי, תשאל אותו את המדען החמור הזה, שישב למד 40 שנה, אומר, זה חוק פיזיקלי. איזה חוק, איזה פיזיקלי? מה זה חוק פיזיקלי? וכן, אז זה הדרך, בטבע אתה רואה, מה זה? שוב, זה אמונה. זה להאמין בקדוש ברוך הוא. אז אומר הרמב״ם, זה דברי רבי חנניה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שבכל מצווה שאנחנו נעשה, אל תערב בזה חפץ מחפצי העולם, אלא נטו תעשה, איך הוא אומר, מאהבה. עכשיו אני יושב ללמוד תורה, זה בשביל אהבת השם. אני הולך להתפלל ערבית מאהבת השם. אני נותן צדקה מאהבת השם. הולך לבקר את אמא שלי, אל תגיד שלא תכעס עליי. לא, לא, לא. עירבת כעת דבר, הפסדת את המצווה. אבל אני צריך ללכת לאמא שלי שלא תקפיד עליי. אל תגיד ככה. אני הולך לאמא שלי, אמא שהשם ציבה אותי לכבד אותה. זה אדם ירגיל את עצמו בכל דבר, רבותיי. בכל דבר. או אני הזה תראה מסכן, אין לו לאכול, רחמנות עליו, בוא ניתן לו. לא. תגיד, אני הזה מסכן, השם ציבה אותי לרחם עליו, אני בא לקיים מצוות בוראי. כמו שאמר רבי עקיבא, יש לפניך בשר חזיר, אתה אומר, זה מגעים, משוקט, מאוס, בסדר, מאוס תשאיר בצד, אחר כך, פירוש רש"י יש. אתה תגיד, אני רוצה לאכול את זה, אבל השם אמר לי לא לאכול. אני אומר, אדם, אפשי בנוסח חזיר. אני אומר, אפשי ואפשי, אני רוצה ורוצה. ומה יעשה שהתורה אסרה עליי? ככה זה האדם עושה מצוות נטו מאהבת השם. ככה אני מרגיל את עצמי שאני מבטל את הרצון שלי מפני רצון הבורא. אני באמצע השמי. כן? טוב, תשאל, מה אני אעשה? שלא תקפיד עליי אחר כך.
יש אנשים
ש... מה תרנגון הודו? מה אמרת? נו. שם מרחם עליהם. מה אני אגיד לך? אז אומר הרמב״ם, מה זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? שמע מה אומר הרמב״ם. אומר, יש כל כך הרבה מצוות. איך אדם יכול להספיק לעשות את כולם? הרבה מצוות יש, ריבוי מצוות. אתה יכול לעשות עם כולם? אומר הרמב״ם, אומר לך רבי חנניה, אמר, תיקח לך איזה מצווה אחת מתוכם, תשתדל שלפחות היא תהיה שלמה. למשל, מצוות מזוזה. לא... אין איזה סוף, יש כמה הלכות בדיני דינים, תילי תילים של הלכות, איפה שמים, איזה פתח היה במזוזה, איזה זה. וכן, אז זה הדרך, מצוות קריאת שמה, כמה הלכות יש בה? הזמן של קריאת שמה, מקום אמירת קריאת שמה, גוף האדם שיהיה נקי בשער קריאת שמה, הסביבה שאני יושב שמה, הכוונה שתהיה כמו שצריך, הביטוי של קריאת שמה שיצא שלם. מה זה, תילי תילים, אתם חושבים שהמצוות הולך ככה. כל מצווה יש עליה המון הלכות. אומר הרמב״ם, בא רבי חנניה לומר לך, תיקח מצווה אחת, תבחר לך איזה מצווה שאתה. ואותה תשתדל לעשות נטו 100%. אבל אם אדם עושה כל המצוות, 50%, 60%, 70%, מה זה? אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, מה עשה? ותיקח, הרבה להם תורה ומצוות. אז על ידי הריבוי, מתוך הריבוי, תמיד יש אדם עם מצווה מסוימת שהוא אוהב אותה מאוד. כשאדם אוהב מצוות לולה ואתרוג, הוא זה בשבילו הכל. אז הוא מוסר נפשו על זה. יש אוהב מצוות מצה. יש אוהב סוכה. יש אוהב כיבוד אב. יש אוהב תפילין. יש אוהב ציצית. אז תבחר לך איזה מצווה מהמצוות, שאותה תקיים בשלמות. לא שאותה תקיים את השאר תעזוב. אלא אותה תעשה אותה שלם. תלמד אותה לכל הלכותיה ודקדוקיה, ופרטיה וענייניה, תקיים אותה בשלמות. זה פירוש לפיכך, ולמה? זה מאהבת השם, הוא אומר, זה יסוד בעיקר האמונה. זה יסוד בעיקר האמונה שאדם יאמין. יש היה רשבץ, קראו לו רבי שמשון, בן רבי צמח, מדורן. הוא היה יליד ספרד, האי מיורקה, מיורקה עד היום ידוע, זה אי בספרד, הוא היה רב גדול שם, אחר כך היה שם גירוש, זה עוד לפני גירוש ספרד, הרבה לפני. היה תקופה שהיה שם גירוש, והוא ברח והגיע לאלג'יר. נפטר באלג'יר. הרשבץ, יש הרבה חושבים שהוא אלג'יראי, הוא לא אלג'יראי, הוא עיקרו ספרדי, בא ממיורקה. ושם ישב ללמוד עם הריבש. רבי יצחק בר ששת, זה הריבש, ידוע. הוא היה תלמידו של הר"ן, רבנו ניסים. הריבש, תלמיד הר"ן. ותלמידו, חברו, זה הרשבץ. הרשבץ אומר, כך דוגמה סיפור יציאת מצרים. זו מצווה שיש לנו אותה כל יום. כל יום, פעם ביום, אנחנו צריכים לספר יציאת מצרים, להזכיר יציאת מצרים. המשנה אומרת, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אומרים את זה גם בהגדה של פסח. אז יציאת מצרים, פעם אחת ביום, פעם אחת בלילה, איפה? פסוק אחרון בקריאת שמע, אני השם אלוהיכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. כמו שכתוב הפוסקים. בבוקר אנחנו אומרים שלוש פרשיות של שמה ישראל, מובן. פרשה ראשונה לקבל עול מלכות שמיים, פרשה שנייה עול מצוות, פרשה שלישית ציצית, כיוון שזה ציצית, זמן היום ציצית. אבל בלילה היה צריך להפסיק, למען ירבו ימיכם, בימי ביניכם, כאשר נשבע אותכם מבין שמיים על הארץ. מה אתה קורא פרשה ציצית? בלילה זה לא זמן ציצית. למה קוראים בערבית ציצית? בגלל הפסוק האחרון. פסוק האחרון, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. מה זה? אני מזכיר יציאת מצרים בלילה, אני צריך להזכיר פעם אחת ביום, ופעם אחת בלילה יציאת מצרים. כל יום. איך הפסוק אמר? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. בליל פסח שיבוא עלינו לטובה, נעשה אותו בית המקדש בעזרת השם. אז ליל פסח כל הלילה צריך לספר, כמו מעשה ברבי אליעזר וכו'. אבל כעת בלילות האלה, פעם אחת בלילה יצאת ידי חובה, עד מחר, מחר ביום פעם ואחד בלילה, אחד ביום אחד בלילה. אז הוא הרשבץ אומר שאתה צריך לספר, הפסוק אומר ספר בבין בנך ובין בנך, תשמעו איזה מילים נפלאים הוא אומר, שחייב אדם לספר לבניו למען יגדלו הילדים עד שיבתם וזקנתם, עד יהיו זקנים. על זאת הידיעה, שידעו שהיה ניסים, צריך לספר לילד, הוא אומר מהילד איך שהוא קטן, תספר לו ניסים של השם יתברך. אתה יודע, אתה רואה ילדים שהם גדלים ופתאום יש להם שאלות באמונה, אז אבא שלהם או המורה שלהם לא השקיעו בהם מספיק. שימו למה אומר הרשבץ, חי לפני 700 שנה. אומר הרשבץ שהילד משהו קטן, אני צריך לספר לו כל הזמן סיפורים של המקרא. איך הקדוש ברוך הוא עשה ניסים, הנה כעת אנחנו קוראים על בריאת העולם, איך הוא ברא את העולם בששת ימים, וכו' וכו' וכו'. כמו שידוע, היה ויכוח גדול פעם עם חכמי אומות העולם, והיה בעל ספר הברית, אמר להם, ילד יהודי קטן שבתלמוד תורה שווה את כל המדענים שבעולם. אמרו לו, מה פתאום? איך אתה מדבר? תראה מדענים, מה ממציאים לנו פטנטים וכל מיני עניינים ומכשירים, מה ילד קטן יודע? אומר להם, אתם ממציאים פטנטים, אבל תשאל אותם איך נברא העולם, אף אחד לא יודע. ומה היה בבריאת העולם לא יודע, אבל ילד יהודי קטן יודע להגיד לך, מה ברא השם ביום הראשון? את האור ואת החושך. מה ברא ביום השני? הוא אומר לך את השמיים ואת הארץ. ביום השלישי, תשעים ופירות ואילנות. יום הרביעי, מאורות. יום החמישי, רמסים ובעלי חיים. יום השישי, את האדם. אז אומר, הילד יודע, זה מי שאתה קטן, אתה מכניס לו, מחדיר לו אמונה, האמונה הזו מלווה אותו כל ימי חייו. אבל לא הכנסת לו אמונה, אז הוא בבעיה, והבעיה היא שלך. תראו כמה זה חמור. וזה המצווה למען תספר באוזני בנך או בן בנך, שכשהוא ילד קטן יגדל על זאת הידיעה, שהיא עיקר האמונה. ולמעשה אני הזכרתי את זה בשם ספר הברית, אבל ספר הברית מביא את המעשה עם אונקלוס הגר. אונקלוס הוא היה שמו אקילס, ככה היה שמו היווני, הוא יווני, ובן אחותו של טיטוס הרשע. רומא, יוון, אז הייתה אותה ממלכה, והם היו ברומא. ואותו טיטוס היה שונא ישראל, אז הוא בא להחריב את המקדש, והנה אחיין שלו, בן אחותו, בורח, והולך ומתגייר. אז שלח לו טיטוס, ואומר לו, מה ראית להידבק באומה זו? אומר לו, ילד יהודי שווה את כל הפילוסופים שאתה מחזיק. הרי טיטוס למה רצה להחריב את המקדש? הוא רצה שכולם יבואו אחרי הדת היוונית והפילוסופיה היוונית, ויעזבו את הדת היהודית חס ושלום, ויהיו אפיקורסים וכאילו מביאים תועלת לאנושות. וכל פעם אפיקורסים מתחלפים באיזה צורות אחרות. גם היום יש לנו, פה בתוכן. מה יצא מזה אם תלמד תורה? אומר, מי שאומר את זה זה אפיקורוס. של מה אתה לומד תורה? זה אפיקורוס. זה שם ישמור. אז הוא טיטוס אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, ילד קטן יודע מה שהפילוסופים שלך לא יודעים. מה הוא יודע? אומר, הוא יודע מה השם ברא ביום הראשון, מה ברא ביום השני. וזה אומר הרשבץ, תועלת גדולה, תועלת גדולה, שהאדם יצליח ויתקיים בעולם הזה ובעולם הבא, האמונה. זה אמת. הנה, היום יודעים שהיהודים המאמינים יש להם פחות מחלות לב, פחות אירועים מוחיים, פחות כל מיני מחלות פנימיות. למה? כי כל המחלות הפנימיות באות ממתח נפשי שיש עומס על האדם, מעמיס ומעמיס ומעמיס ומעמיס, אז הגוף נשבר, אז זה מתבטא באיזה מחלה שמשמור פנימית. וכשאדם מאמין בשם יתברך ויודע זה רצון השם, קבל את זה באהבה. אז הוא אומר, זה השם רוצה, אני מקבל את זה באהבה. קבל את זה באהבה, אז ממנה הגוף שלו בריא יותר, חזק יותר, אז הוא יכול להתקיים בעולם הזה, גם תראה את כל השאלות שיש לנו היום פה בארץ, עם כל המלחמות שיש לנו מסביב, וכל הבעיות המדיניות, צבאיות, כלכליות, מה לא. מסכן מי שלא מאמין, הוא המסכן הכי גדול. אבל אנחנו המאמינים, יודעים שהכל ממך, הכל מיד לך נתנו לך. אומר הרשב"ץ, מי שיש לו אמונה חי יותר טוב בעולם הזה, וגם בעולם הבא. כי בעולם הבא דבר ראשון יש לו אמונה. יש אמונה נכנס, אין אמונה, יש כלום. או כמו שכותב הרמב״ם, הרמב״ם בספר המצוות, מנה את כל התרי"ג מצוות, רשימה, 613 מצוות. לפי סדר. מצווה מספר אחת, שואל הרמב״ם, מה היא? אומר מצווה מספר אחת, להאמין שיש אלוה בעולם. זה א' ב' ביהודי. להאמין שיש אלוה. ומה הוא? הוא עילה וסיבה, ועילה וסיבה לכל הדברים. והוא פועל את כל הפעולות שיש בעולם. בעלי החיים, הדומם, הצומח, החי, מדבר. מי ברא את ההר הזה פה? למה ציוונו? אתה רואה הר, אתה מברך עליו, ברוך הוא עושה מעשה בראשית. שתזכור שהשם ברא את זה. הוא רואה את הכרמל, רואה את התבור, רואה את החרמון. אחרי זה הדרך, רואה את הים הגדול. הוא רואה בריאה משונה, מברך משונה הבריאות. למה? בכל צעד, בכל שעד בעולם, הנה הבריאה של השם. אז אתה בזה מקיים את האמונה של הבורא שהוא מצוי, והוא ברא את כולם. הוא אומר לכן, תשמעו הרמב״ם, לא רגיל להביא גימטריאות, וכאן הוא הראי. אומר תורה, גימטריה של תורה 611. למה זה חסר שתיים? איפה עוד שתיים? אומר הרמב״ם, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. עשרת הדיברות זה שמענו בהר סיני. אבל מה שמענו מפי הקדוש ברוך הוא? שתי דיברות. אנוכי ולא יהיה לך. מה יש באנוכי ולא יהיה לך, אומר הרמב״ם? אמונה. למה? את זה היינו חייבים לשמוע מפי השם. עכשיו אם תאמר לי, אז מה, אני עכשיו נולדתי השנה, שנה תפשין סמך זין, איפה אני במעמד הר סיני? 3,300 שנה. אומר, אתה לא, הנשמה שלך הייתה בהר סיני. ואיך אתה יודע שהנשמה שלך הייתה בהר סיני? הרמב״ם פשוט. כל יהודי שיש לו אמונה בליבו, וידוע שהוא היה בהר סיני. מי שהשם ישמור אין לו אמונה, זה לא היה שם. לא נשמה יהודית. שבת שלנו. לפעמים יש נשמה שהיא מחוסה, אז צריך לוקח זמן. למשל יש יהודי שפעם לא היה מאמין, ועכשיו הוא נהיה יהודי מאמין. יש לו, הייתה לו נשמה יהודית מהר סיני, אבל היא הייתה כל כך תמועה בתוך הקליפות, בתוך הסחי והמאוס, בתוך בור שעון תית היוון, שהוא לא התעורר, לא שם לב, שזה, הנה, יש לו מרגלית תחת ידו, נשמה שלו, לא גילה אותה. גם גר שהתגייר, הוא גם כן נשמה שהייתה בהר סיני, אבל היא הייתה בתוך הקליפות. אז האדם צריך לעורר את עצמו בידי פעם. כן, למה צריך לקרוא ספרי מוסר ולקרוא ספרים שמחזקים את האמונה? כדי שיתעורר האדם. אז זה אנוכי ולא יהיה לך. אז יוצא שמצווה מספר אחת לפני המצוות, רבותיי, לפני תפילים, לפני תפילה, לפני שמה ישראל. מה אתה אומר שמה ישראל? אני סתם מתקלם שמה ישראל? לא. קודם כל אני מאמין שיש השם. עכשיו אני בא מייחד אותו. ואז תבוא המצווה מספר שתיים, ייחוד השם. מה זה ייחוד השם? שאומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז קודם כל תגיד לו, תאמין שיש השם. אחרי שאתה מאמין שיש השם, עכשיו תייחד אותו. נייחד אותו בפסוק שמע ישראל. אחר כך מה בא? אחרי זה אומר הרמב״ם, מצווה מספר שלוש, אהבת השם. ואהבת את השם אלוהיך מכל לבבך ובכל נפשך. כמו שאומר משה רבנו, אהבת את השם, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיים. מספיק שאדם ייקח ספר רפואה וידעת איך האנטומיה של הגוף עובדת, והוא יראה איך הגוף שלו פועל, ואיך השערות שלו צומחות, ואיך העיניים שלו דומעות, ולמה יש דמעות, ולמה יש אוזניים, ולמה אוזניים בנויות בצורה כזאת, והחותם כך, והפה כך, ומה זה בלוטות הרוק, כמה הן חשובות. מיליונים של חלקים בגוף, מרכיבים בגוף, איזה תפקידים הם עושים, והכל בהשגחת הבורא כל רגע ורגע. מתוך זה בא לאהבת השם יתברך. אתה יודע שיש אנשים לא עליכם, אין להם תחושת כאב. מי שאין לו תחושת כאב זה סכנה גדולה. הוא צריך לעשות צילומים כל שבוע, כל שבועיים. למה? הוא קבל מכה, אולי שיבר את היד, אבל לא כואב לו. שיבר את היד זה סכנה, יכול להיות זיהום. וכן על זה הדרך, יש אדם שהחום שלו לא עולה. החום זה איתות, זה לא מחלה. החום זה סימפטום, הוא מראה שיש איזה זיהום בדם, אז לכן החום עולה. אז מיד אדם עושה בדיקה, מה הסיבה שהחום עלה? אז מדגלים, יש דלקת ריאות, דלקת אוזניים, לא עליכם, כליות, לא עליכם, יש כל מיני, או לפעמים דלקת קרום המוח, יכול למות ממנה. אז תראה איזה ניסים ונפלאות, מה יש במכונה של הגוף שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם, ואנחנו לא יודעים לאהוב אותו אחד ממיליון ממה שהוא אוהב אותנו. זה אומר, זה המצווה השלישית, ואהבת את השם אלוהיך. אחר כך מה הוא אומר? מה בא אחריה? מצוות קידוש השם, שימו לב נורא והיום. אומר שאנחנו מצווים למסור את עצמנו להריגה, לכבודו יתברך. שאם יבוא איזה מישהו אנס ואומר, או תכפור בשם, או הרוג אותך, תגיד לו, תהרוג אותי ולא יכפור. וזה מצוות קידוש השם, יהרג ואל יעבור. אומר הרמב״ם, ולא סתם מקדש, אלא לקדש אותו ברבים. כמו שעשו כל הצדיקים שהיו בכל הדורות, שמסרו עצמם להריגה, לעיני כולם. וברכו ברכה, ברוך אתה, השם המקדש שמו ברבים. למעשה יש לנו את זה כל יום בתפילה, זה שאנחנו אומרים, לעולם יהיה אדם. למה תקנו את זה? מדרש אומר, כנגד דור של שמד, אז היו אומרים ליהודים לעבור על דתם. זאת אומרת, לא. לעולם יהיה אדם יראה שם בסתר כבגלוי. למה? יגיד, אתה יודע מה? אני אקבל חס ושלום, חס ושלום. כלפי חוץ את הדת ההיא, ואני אשאר יהודי בפנים. לא. לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר כבגלוי. מודה על האמת, ישכים ואומר, בוא נעמים, אתה יודע, אני אומר, שתקוטנו, אנחנו פעילים בכם לפניך. אחר כך לפי כך, אנחנו חייבים, מה זה חייבים? מסור עצמנו על קידוש השם. כל בוקר אנחנו אומרים את זה. אני כל בוקר מצהיר הצהרת אמונים לקדוש ברוך הוא. ושם בכנסת מצהירים, מה? הנשיא? והנשיא מצהיר ומשביע את השופטים. הנשיא והשופטים. שופטים והנשיא, אתה לא יודע מי מתחיל, מי גומר. שם ישמור. אבל אנחנו להבדיל, כל בוקר מצהירים הצהרת אמונים בקדוש ברוך הוא. ואומרים שמה ישראל, ואחרי זה אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא אחר שנברא העולם. מה אומר אחר כך? ברוך המקדש שמו ברבים. הרמב״ם אומר, זה ברכה של קידוש השם. אני אומר, כל בוקר אני מוכן להרג ברבים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. צור עצמי למיטה. זה שמה ישראל, זה הפשט של שמה ישראל. אז תארו לכם, מה זה, כל זה מאמונה. הוא אומר, ולכן כתוב, ונקדשתי בעיני בני ישראל. ונקדשתי בתוך בני ישראל. הקדושה של השם יתברך זה בתוך עם ישראל. אומר, וצריך האדם להרגיל את ילדיו, תשמעו מה הוא אומר, שלא יפחידם המוות. זאת אומרת, אדם צריך להרגיל את הילדים שהם קטנים. אל תפחדו למות לכבוד השם יתברך. אנחנו היהודים רגילים בזה, אנחנו מוסרים, אנחנו עם של חיים, לא אוהבים למות, לא עם של שהידים, חס ושלום. אנחנו לא כאלה. אבל כשחס ושלום בשעת מבחן, צריך האדם לעמוד מול הקדוש ברוך הוא. שהיו מספרים שפעם היו בירושלים, שהיו עושים מלמדים, שהיו מלמדים בתלמוד תורה, שהיו מלמדים אותם ספר בראשית, שהילד היה בגיל 5 כבר מתחיל לקבל קצת שכל, 5-6, אז המלמד לוקח אותו לשדה, וכל אחד מביא איזה עץ, ועושים מדורה. אז היום מביאים מדורה, עושים מביאים פטטות, ועל האש, לא, עושים מדורה. ואז יושבים סביב המדורה, עומד המלמד ומספר לילדים, כל הסיפורי האמונה שיש לנו בהיסטוריה, אם זה חנה ושבעת בניה, אם זה על רבי עקיבא, איך שסרקו את בשרו מסרקות של ברזל, ואם זה על כל הצדיקים, זה על האינקוויזיציה הארורה שהייתה בספרד, שהם העלו על המוקד אלפי יהודים, ובפומבי שרפו אותם למוות. ואז הרב מספר לילדים, אבל אתם רואים את המדורה הזאת? עכשיו תארו לכם שיבוא איזה כומר, או יבוא אפיפיור, או יבוא איזה גוי, ויגיד, או תעבוד עבודה זרה, או תשתחווה לפסל, או תקפוץ לאש, ותשרף. מי מוכן לקפוץ למדורה? אחרי שהוא מכניס להם שעה, שעתיים את השיחה, כל הילדים מצביעים, אומר אני, זה קידוש השם. זה הרמב״ם אומר, זה האמונה שאדם צריך לטוע בלב הילד שלו, מישהו קטן. לא כל הזמן, מה אתה רוצה? קרתי, בוא ניקח אותך לסופר, בוא ניקח אותך לפה. כל הסופר שלך. זה בא לעולם הילד, קונה לו צעצועים וקונה לו מתנות. קנה לו. אבל לא זה העיקר. העיקר תחדיר בו אמונה בקדוש ברוך הוא, שיצא ילד מאמין שמוסר נפשו על קידוש השם. זה פירוש ברוך הוא קדש שמו ברבים. ואומר הרמב״ם, ועל מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים. לא סתם אנחנו יהודים בחינם, על מנת כן. לכן כותב הרמב״ן, רבנו משה בר נחמן, נחמני, האמונה היא יסוד העבודה והייחוד, ומה היא? קבלת מלכות השם יתברך. האמת שהמדרש שואל, ואיך מחדירים אמונה? רבי עקיבא שאלו אותו את השאלה הזאת במדרש, וענה כך. כשם שהבית מודיע על הבנאי שבנה אותו, אז יבוא אדם יעבור בדרך ויראה איזה ארמון מפואר בנוי, מה תגיד לו שזה נוצר? היה מפץ שמזה נהיה הבניין הגדול הזה. אתה רואה בניין כזה יפה, מה אין בבניין הזה? אבן ובטון וברזל וחלונות וחשמל ואינסטלציה ומרצפות, מה לא? הבנאי מעיד על הבניין שבנה אותו. ואם אתה רואה אדם עם בגד יפה, אתה שואל אותו, מה זה הבגד הזה? אומר, זה האורג שהרג אותו, שזה מישהו, חיית תפר את זה אחר כך. והדלת מעידה על הנגר שיצר אותה. הדלתות, יש דלתות מחישוקים, עם תבליטים, דלתות עץ יפים, מפוארים, רואים, יש פה איזה מעשה אומנות מדהים. כך העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא שברא אותו. לא צריך הוכחות, כאן אין הוכחות. הזוהר הקדוש האמת שואל את השאלה הזאת. למה לא יבוא אדם ויאמר, תוכיח לי, חס ושלום, תוכיח לי על מציאות השם יתברך? אומר, מי שאומר כן הוא כופר, מפנה, כך אומר רבי שמעון, שבשעת מתן תורה, אז קרא הקדוש ברוך הוא את השמיים ושמי השמיים, והראה לכולנו, לנשמותינו, שהוא יחיד ומיוחד בעולמו, ואין לו שני. ואז הנשמות שלנו הבינו את זה בפנימיות, באמיתיות, בהוכחה, עין בעין. ומאז, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין הוכחה. מאז האמונה באה, רק מכוח האמונה אנחנו עובדים את השם, ולא מכוח ההוכחה. ואיזה אמונה? הנשמה שלי ושלך יודעות ומכירות את השם. אומר וכשם, שידוע שהאדם זה עולם קטן, כשם שיש נשמה בגוף, יבוא מישהו ויחיש את מציאות הנשמה בגוף, הוא טיפש. הרי כשאדם מת, מה הוא חסר? חסר נשמה. כשאין לו נשמה, הוא לא שומע ולא רואה, לא מדבר ולא זז, לא טועם ולא אוכל, לא מגיב ולא עושה שום פעולה. אז מי עושה את הפעולה? הנשמה, רק היא נמצאת בתוך הגוף, שהגוף עושה את הפעולות האלה. כך העולם יש לו את הקדוש ברוך הוא בתוכו כנשמה לגוף. אז כמו שאני רואה את הגוף, הנשמה רואה ואינה נראית, הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה. כמו שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, היא פועלת דרך הגוף, הקדוש ברוך הוא פועל דרך העולם. אתה רואה צמחים ואתה רואה בריאות, אתה רואה שמש ואתה רואה ירח, אתה רואה כוכבים ואתה רואה רקעים. אז כל הפעולות האלה הן פעולותיו, זה מה שאנחנו קוראים בשביל מעשה בראשית. עכשיו הוא תחיל להיות מובן יותר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אתה רואה את הארץ ואת כל ההתפתחות שלה ואת כל הבריאה של ששתמי בראשית. זה פעולות עכשוויות שמוכיחות כל רגע ורגע על קיום השם יתברך ושהוא משגיח בעולמו כל רגע ורגע. מביא שמה, יש לפי החשבון 150 מיליון קילומטר, שימו לב, 150 מיליון קילומטר השמש רחוקה מכדור הארץ. 150 מיליון קילומטר. אם היא הייתה קרובה ב-20,000 קילומטר, לא 150 מיליון, אלא 149 מיליון, ועוד מיליון פחות 20,000 קילומטר, העולם היה נשרף. ואם הייתה רחוקה ב-150 מיליון קילומטר, ועוד 20,000 קילומטר, היה כפו, היה כולו קרח. אז מי קבע ומי עשה שהשמש בדיוק תעמוד במרחק המדויק הזה מכדור הארץ, לא יותר קרוב ולא יותר רחוק, כדי שהעולם יוכל לסבול את החום של השמש, מצד שני לא יקפא מהמרחק מהשמש הבורא שהוא ברא את העולם. אז תראו כל החוקים האלה של הטבע, שהם נמצאים בטבע, כך זה נעשה. זה אומר, לכן מכאן אדם ילמד מוסר. כותב הרמב״ם, ומה תגיד משה רבנו עליו השלום, האמינו בו מפני ניסים שעשה? אומר, לא, הרי מחס. הרמב״ם לא מפחד לשאול שאלות הכי קשות שיש. אומר, שמת אומר שמשה רבנו עליו השלום, מה שהאמינו לו? אומר, מי שמאמין שבגלל שמשה עשה לנו אותות ומופתים, בגלל זה האמנו בו, יש בו דופי. יש בו חיסרון. למה? אומר, אני אביא לך מחשף, ואחד בלט, אלה שעושים בלט, יכול לעשות לך את הפעולות שעשה משה רבנו להבדיל. אחיזת עיניים, נזיז לך ערים בגבעות, יקרא לך ימים, נעשה לך כל מיני דברים. אלא ממה ראו? אומר, עינינו ראו ולא זק, כך כותב הרמב״ם. הנשמות שלנו היו בהר סיני. עינינו ראו ולא זק בהר סיני, שהקדוש ברוך הוא צועק, משה, משה, לך אמור לישראל, תעלו להר, תבואו, תסתובבו סביב ההר, שנאמר, וגם בך יאמינו לעולם. אז רק דרך מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה היה ההוכחה העיקרית שנטעה את האמונה בלב בני האדם. לכן מכאן אדם יבין מה זה אמונה. מה זה אמונה? במילה אחת, יש גמרא במסכת תענית, דף י' א', מה אומרת אמונה? זה יראת שמיים. שאדם יזהר לא לעשות שום עוון. עכשיו גמרנו את ימי הקודש, עדיין אנחנו בחודש תשרי, שהוא חודש קדוש, חודש שביעי. אבל יצאנו לימי החולין, אנחנו נכנסים כאילו לימים של היום יום. כתוב הפסוק, הגמרא אומרת, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אומרת הגמרא כך, כשם שנפרעים מהרשעים לעולם הבא, על כל עבירה שעושים, אפילו עבירה קלה, כך הקדוש ברוך הוא נפרע מהצדיקים בעולם הזה, אפילו על עבירה קלה. מה הגמרא רוצה? להגיד את השאלה עתיקת יומין, למה צדיק ורע לו? רואה צדיקים שסובלים מסתורים. אם הוא צדיק, למה הוא סובל? הוא רע משיבה. אתה רואה שהוא צדיק, אבל אתה לא יודע איזה עבירות קטנות הוא עשה, או איזה מחשבות לא טובות שהיה לו. הקדוש ברוך הוא פורע ממנו את העבירות כאן בעולם הזה. ואחר כך הרשע לא עליכם, כשם שהצדיקים, הקדוש ברוך הוא נפרע מהם עבירות שלהם בעולם הזה, כך עתיד להיפרע מהרשעים לעולם הבא. כמו שהצדיקים בעולם הבא ייתן להם שכר על המעשים הטובים, כך לרשעים בעולם הזה נותן שכר על המעשים שלהם. שזה אמר, ואין עוול. ועוול כאילו שכר לרשעים? לא, זה בשביל לתת להם. צדיק וישר הוא, מה זה צדיק וישר? אומר האדם בשעה פטירתו, כל הקושיות שלו, אומרת הגמרא, מתרצות. שנייה לפני שהוא מת, באים בדין של מעלה, כמו שאמר, ויראה אליו השם ואלוני ממרא, זה מדבר על יום הפטירה של האדם. הוא יושב פתח האוהל, הנשמה שלו יושבת בפה שלו, כחום היום. חום היום, הנה יום בא בוער כתנור. והיה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, רואה שלושה בית דין יוחדים, עומדים שם לידו. ואז הוא חותם, אומרים לו, תראה כל מה שהיה, הנה, והוא מודה, ואומר, צדיק וישר הוא, כמו אומרים במענו לשבח, כי לך תכרע כל ברך, תכרע זה יום המיטה לא עליכם. אז האדם מודה, אומר לו, כך וכך עשית, במקום פלוני, בשעה פלונית. מודה, אומר, נכון, וחותם. שנאמר, וביד כל אדם יחתום, ואז חותם ואחריס. אבל בלי אמונה לא שווה כלום. איך הגמרא ביומה אומרת? כל מי שהוא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, יכול אדם ללמוד תורה כמה שיש, ולחזור עליה פעמים אין ספור, ולשמש את כל הרבנים הכי גדולים, נכנס ויוצא אצלם, אבל אין משאו ומתנו באמונה, עסקים שלו לא באמונה הולכים, הכל תחבולות ורמאויות, שמשמור אין לו חלק לעולם הבא, ולא רק זה. מה אומרים לו? אוי לפלוני שלמד תורה, אוי לאביו שלימדו תורה, אוי לרבו שלימדו תורה. אמרו, יש פה שלוש מדרגות. יש לאדם שלוש יצר הרע. יש יצר הרע שנולד איתו, זה הוא שלמד תורה, על ידי זה מכניע אותו. יש אביו, זה כבר תכונות, לפעמים יש אדם מחוץ ליצרה האישי שלו, יש תכונות מולדות מצד ההורים, שהם נותנים לו את התכונות שלו. אחר כך יש יצר הרע השלישי, שהוא סופג אותו מהסביבה ומהחברה, מהשכונה ומהעיר. וזה התפקיד של רבו, שכל הזמן רואה איזה סכנות יש מבחוץ, להגיד לו, תיזהר, אל תלמד מהמעשים ההם. תיזהר, אל תתקלקל מהקלקול הזה. אז אוי לו שלמד תורה. אוי לאביו שלימדו תורה, אוי לרבו שלימדו תורה. למה? לימדו אותו בלי יראת שמיים. לימדו אותו בלי אמונה. עיקר הלימוד, רבותיי, זה אמונה. ושעל שרה אמנו כתוב משהו מבהיל במדרש. שרה אמנו, מדרש מביא פסוק, ראש דבר האמת. ראש דבר האמת זה בראשית ברא אלוקים. מה פירוש? אומר המדרש, בראשית מסיים בתף. ברא א', אלוקים מם, אותיות אמת. התורה היא אמת. אמת, מיד אחרי זה יש אמונה. אומר המדרש, כל גזירה וגזירה שיש הצדיקים, הצדיקים מודים לשם ומצדיקים את הדין עליהם. אבל היה שאלה אצל שרה אמנו, כשלקחו אותה לבית פרעו, במה שקרה, לו הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, ואמר לו, תרד למצרים, אל תפחד. אז הוא יורד למצרים, והנה, ויראו המצרים את שרה, שיפה היא מאוד, ותוקח אישה בית פרעו, והללו אותה אל פרעו. והיא הייתה בבית של פרעו כל אותה לילה, בא פרעו לגוע, בא מכות. אבל היא כל אותה לילה, אומר המדרש, הייתה שוכרת ברצפה ובוכה, ומורידה דמעות, מה היא בכתה? היא אומרת, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אברהם בעלי, אתה הבטחת לו שלא יקרה לו שום צרה. אז הנה, הוא בסדר, הוא שמור. הוא נמצא איפה שהוא נמצא, בבית מלון שלו. אבל אני, איתי לא דיברת. אני האמנתי בך. אני באתי פה באמונה. הרי אני לא שמעתי אותך מדבר, אתה אליי לא דיברת. דיברת עם אברהם בעלי. והבטחת לו שהכל יהיה בסדר. אז ריבונו של עולם, אני האמנתי בך, למה אני צריכה פה להיות? זה שהתבכתה, ואז הקדוש ברוך הוא שמע לה. אמר לה, בגלל האמונה שיש לך, אני אציל אותך מפרעה. יוצא אדם שיש לו אמונה בשם יתברך, זוכה שהשם עונה לו. אותו הדבר יעקב אבינו. יעקב אבינו עליו השלום, כמו לה אומרת, בנוהג שבעולם פועל שעובד אצל בעל הבית. אז הוא בא, אומר, בוקר טוב, איך אתה מרגיש היום? אומר, מצוין, איך עבר החג? נפלא. איך אתה? מרץ, יש לך כוח? אומר, 10 שברים היום אני עובד. אומר המדרש, יותר אומר לך, עובד, חכה תראה. שעתיים ראשונות, הוא עובד יפה. שעה שלישית, מצוין. אחרי 3-4 שעות הוא כבר תעייף, מוריד את הפרופיל. זה לא אותו קצב של עבודה של הבוקר. עד 3 שעות ראשונות, יכול לעבוד עם מרץ. אז הוא מתרשל בעבודה. אומר אבל יעקב אבינו, לא כך. תיתן אמת ליעקב. היה עובד את הקדוש ברוך הוא 24 שעות, בשעה 24, כמו הדקה הראשונה. הרי בטבע האדם תמיד, בהתחלה יש לו איזה רצון, יזיז קירות, שום דבר לא יעמוד בדרכו. אבל אחרי כמה שעות, כבר מתעייף, מתרגל לעבודה, מתחיל לזלזל. יעקב אבינו לא התרשל בעבודה אף פעם. מלכן אמר בשיר השירים, תשורי מראש אמנה, מראש סנה וחרמון, מראש אמנה, אומרת הגמרא, אמונה. מראש אמנה זה אברהם, אבינו עליו השלום, שהאמין בשם. אחר מראש סניר, זה יצחק אבינו, שגם הוא הוסיף עוד אמונה. וחרמון, יעקב אבינו. ומעונות עריות, מעררי נמרים, מי אלה העריות ומי אלה הנמרים? אומרת הגמרא, מכאן נתנו לנו כוח. לסבול את האריות זה בבל. בבל, עלה אריה מסובכון, נבוכדנצר היה אריה. מתי הוא עלה? בחודש אב, שהוא אריה. מערערי נמרים, זה עכשיו אדום, אלה שמסביבנו. זה הנמרים, תקריסים. הארי שבחבורה, פג'ו. מערערי נמרים, אומר, ובשביל מה זכו אחר כך שאמרו שירה, ויאמינו בשם, האמינו בקדוש ברוך הוא, אמרו שירה, גם אנחנו בעזרת השם. זכות האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא בקרוב, נראה, נאמר שירה, בשעה שיגאל אותנו גאולת עולמים, ירוע עינינו וישמח ליבנו, במהרה בימינו אמן.